שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1243, והנושא הוא מקומו הנכון של האדם בתוך המאזן האקולוגי. התקופה הזו של הקורונה הביאה לנו נקודות מבט חדשות שלא היינו רגילים אליהם, על מערכת היחסים בינינו, בני האדם, המין האנושי, לבין היצורים האחרים בטבע ומערכת הטבע בכלל. ראינו תופעות שלא התרחשו קודם, ראינו וירוסים שלא הכרנו קודם, מכל הסוגים, גם באפקטים שליליים, גם מכמה תופעות יפות, ראינו איזשהו שינוי במערכת היחסים, בתוך המארג הזה האקולוגי, שגם אנחנו, למרות ששכחנו, חלק ממנו, האדם הוא חלק מהטבע. כאן אני רוצה קצת להתחיל לברר את מערכת היחסים ואת המקום הנכון של האדם בתוך המאזן האקולוגי. האם לתפיסתך נכון להסתכל על האדם כיצור הנעלה ביותר בטבע?
לפי הכוחות שאנחנו קיבלנו מהטבע, כן. הנעלה מהטבע, דומם צומח חי מדבר, האדם הוא נמצא בדרגה העליונה. בכוח שלו. לא בשימוש בכוח, אלא בכוח.
מבחינה פוטנציאלית הכוונה?
כן. כל היתר הרמות דומם צומח וחי, נמצאים בדרגה פחות מאדם, אבל משתמשים בכוחות שלהם בצורה אינסטינקטיבית. זאת אומרת, לא צורכים מהטבע יותר אלא מה שגופם, מה שרצונם דורש. ובזה הם נעשים כל אחד ואחד מהם חלק חיוני שבמערכת הטבע. מה שאם כן אדם, כן, שממש ידו בכל ויד כל בו, שהוא האגואיסט, הרצון האגואיסטי הזה מופרז שיש לו מעל הדרגת חי ועושה ממנו כאילו המדבר אדם בלעל. הוא רוצה להרוס את הכל ולשלוט בהכל, ולכן הוא חלק הרסני שבטבע.
זו בדיוק השאלה הבאה שלי. האם נכון לאדם להסתכל על עצמו כשליט בטבע, או שנכון לו להסתכל על עצמו כעוד יצור בטבע שיש לו מעמד שווה בין כל שאר היצורים? האם האדם הוא השליט או שווה לכולם?
לא, האדם צריך להיות יותר מכולם, אבל וצריך לשלוט על כולם, אבל בכוח הטוב. כמו שאמא חכמה וטובת לב על הילדים שלה.
אתה יכול לתת לי דוגמה? כי המשל הוא מאוד מובן. אמא היא גם שולטת, אבל מצד שני, האהבה שלה גורמת לזה שהשליטה תהיה מקדמת, מגדלת, מפתחת, נותנת חיים לילדיה.
היא משרתת, בזה שהיא שולטת, היא משרתת. בזה שהיא משרתת, היא שולטת.
והאדם, כלפי היצורים האחרים בטבע?
והאדם רוצה רק לשלוט.
האם האדם צריך להוסיף לעצמו את המוטיב הזה של לשרת?
נו, אתה רואה מה שחסר לנו בכניסה שלנו לטבע?
מה חסר?
רק שליטה יש לנו, שליטה גסה, בלי להתחשב עם שום דבר מה שיש מסביבנו. אנחנו הורסים את הכל. אין כוח הרסני בעולם חוץ מהאדם, וכל הבעיות שיש לנו, זה רק בגלל שאנחנו נכנסים ממש לתוך הטבע, בלי שום הבנה ורצון להיות באיזון אימא.
האם ייתכן מצב שבו האדם, כמו אותה אימא, ישרת את הטבע?
זאת התוצאה הסופית הרצויה שצריכה להיות מהתפתחות שלנו, ולזה אנחנו נגיע בסופו של דבר, או בדרך טוב או בדרך רע.
מה תהיה מהות השירות? אמא נותנת לילדים שלה אוכל, מטפלת, ממלא את כל הצרכים שלהם, גם אפילו צרכים שהם לא מבינים שיש להם, האמא יודעת, מרגישה, ופועלת כדי לתת.
כן.
במה המין האנושי יכול לשרת את הטבע?
בזה שהוא מתקן את עצמו, ועם התיקון שלו הוא מכניס את התיקון הטוב, יחס הטוב בין כל חלקי הטבע שחי זה ומכבס.
התיקון הזה, שהאדם או שהמין האנושי בכלל יכול לתקן את עצמו ובזה להכניס מטען חיובי לטבע, מה מהותו? מה האדם צריך לתקן? מה המין האנושי צריך לתקן בדיוק?
היחס שלו, שלא יחשוב על עצמו, אלא יחשוב על כולם יחד.
זה צריך לבוא לידי ביטוי באיזו מערכות יחסים? בין האדם לזולת, בין האדם ליצורים אחרים בטבע, איפה בדיוק?
בהכל, אבל בין אדם לזולת, לבני אדם, אם הוא עושה את זה, אז כבר בזה מתקן אפילו כל היתר השלבים שתחתיו. יחס לעולם החי, לעולם הצומח ולעולם הדומם.
איך אתה תגדיר השתלבות נכונה של המין האנושי במרחב האקולוגי? מה יכולה להיות השתלבות נכונה?
שאדם הוא צריך לסגור את הכל לאקולוגיה בכדור יפה אחד.
מה זה אומר? כלומר, למה הכוונה?
שהוא צריך להבין שכל הטבע הוא טבע גלובלי אינטגרלי, ושאדם גם כן צריך כך להתייחס להטבע, וביחס כזה של אדם להטבע הוא גורם לתיקון הכללי גלובלי ואינטגרלי של כל הטבע כולו. כולל מין האנושי.
יש תפיסה שאומרת שכדאי לאדם להסתכל על כל מה שיש סביבו, הדומם, הצומח והחי, שהכל נברא בשבילו. הטבע יצר את הכל בשבילו, כי האדם הוא היצור המפותח ביותר.
כן.
הסתכלות אחרת אומרת שזו גישה סופר אגוצנטרית, סופר נצלנית, סופר מתנסית, ששמה את האדם יצור הנעלה מהאחרים, והיא זו בדיוק שגורמת לו אחר כך להרוס את כולם. איך אתה חושב שאנחנו צריכים להסתכל נכון על המעמד שלנו ומערכת היחסים שלנו מול שאר חלקי הטבע?
קודם כל לראות את המעמד שלנו, ואחר כך להחליט. אם אנחנו בודקים את המעמד שלנו, אז אנחנו מתוך זה רואים עד כמה שאנחנו הורסים את הכל. עד כמה שאנחנו גורמים רע להכל. העובדה, חודשיים עכשיו היינו כמעט בלי להיכנס להטבע, ללא עבודה, והטבע התחיל לחיות. ממש, אני שמחתי לראות את הזאבים האלה בפארקים ששוטטים. כן? ואנחנו לא ראינו אף דבר רע שקרה לנו מצד הטבע, דומם צומח חי, כלפי בני אדם. למה איזה סזף לא תרח איזה אדם, או משהו, לא עשה משהו? הם אפילו לא אכלו איזה תרנגולים, איזה משהו, כלום. מה קרה? רק תחשוב על זה. גם אנחנו ביחס כזה להטבע, גרמנו להם להיות ביחס יותר מאוזן להטבע. וואלה, אפילו דגים בים, דולפינים, כל מיני, השתנה הכל. תראה עד כמה שאנחנו כוח הרסני.
האם זה אומר שאפשר גם להפוך את המטבע לצידה השני? כלומר, אם ההרסנות שמפעיל האדם באופן כללי, כלפי בני אדם אחרים, כלפי היצורים האחרים בטבע, אם ההרסנות הזאת קצת נמתן אותה, קצת נפחית אותה, האם זה אומר שבכלל לא נראה הרסנות בטבע בכלל?
לא נראה הרסנות בשום צורה, בכלום. אני אומר לך, אתה לא תראה את זה. הזבוב לא יתיישב לך על הצלחת. מה אתה צוחק? אני אומר לך בשיא הרצינות, כי אני מרגיש את זה, אני רואה את זה.
מה אתה מרגיש?
שאנחנו מפעילים את כל הכוחות הרעים, לא נעימים. אנחנו, אם אני מתייחס להטבע יפה וטוב, למה שזה יקרה לי?
שאלה גדולה, אין לי מושג למה הסבוב בא להתיישב על הצלחת, הוא רואה אוכל, והרשת הייתה פתוחה, אז הוא נכנס לאכול צהריים גם כן, הוא רעב.
לא, זה לא צריך להיות על חשבונך. בלי רצון שלך להכיל אותו, הוא לא היה יכול לשבת על הצלחת שלך.
אז נראה, יש פה סטארט-אפ משהו מהפכני. רגע, לאט לאט, תן לי לעכל. אתה אומר שכל תופעה לא נעימה שהאדם מרגיש...
שלא רק לא נעימה, בכלל כל תופעות שבטבע, גם טובות וגם רעות, כולם הם תוצאה ממחשבת האדם, מיחס של האדם, מיחס האדם להטבע, לעולם.
יחס האדם לעולם גורם לכל התופעות שהוא רואה סביבו בטבע.
כן.
כולל אותו זבוב שבא מבאס לו את ארוחת צהריים, יושב לו על הצלחת.
כן.
אוקיי, בוא ניקח את זה צעד קדימה. מה האדם יכול לשנות ביחס שלו לעולם, על מנת שהתופעות הלא נעימות ייעלמו? מה הוא צריך לשנות?
הוא צריך שתופעות שלו הלא נעימות, לא טובות, ייעלמו.
איזה תופעות לא נעימות שלא צריכות להיעלם?
אגו.
איך נגדיר את האגו בדיוק?
שיחשוב על עצמו יותר מאחרים.
כשאדם חושב על עצמו יותר ממה שהוא חושב על האחרים?
כן.
בזה הוא מזמין תופעות לא נעימות להיו.
כן.
למה? זה טבעי לחשוב על עצמי. ככה טבע יצר אותי, אין דבר יותר טבעי מזה.
נכון, אבל אין דבר יותר גרוע מפני שאנחנו חיים במערכת אינטגרלית. זה כדור שכולנו קשורים בכולם, וכולנו צריכים לדאוג לכולם, ואם זה לא כך, אז אנחנו סובלים.
איפה ראית בטבע, אמנם שאני לא כזה מומחה במדעי הטבע, אבל איפה ראית בטבע יצור שדואג ליצור אחר? לדעתי, ככה אני תופס, כל יצור בטבע דואג לעצמו.
נכון.
אז למה אנחנו נדרשים לעשות משהו שהוא על טבעי, לדאוג למישהו שהוא לא אני? הכי טבעי זה לדאוג לעצמי, זה אינסטינקט אפילו.
נכון, אבל הבעיה היא שבזה שאנחנו דואגים רק על עצמנו, זה תוצאה מיצר הרע שלנו, אז הבעיה היא שבזה אנחנו נותנים לכל הטבע כוח הרע, מקרינים להטבע שימוש בכוח האגואיסטי, כוח הרע, ולכן גם זאב טורף את הכבש, ועוד כל מיני תופעות שכולנו רבים עם כולם, וכולנו אוכלים את כולם.
לא הבנתי למה הכנסת לתופעה הכי טבעית בעולם הזו, שכל אחד אוכל את האחר ומזה יש חיים, למה הכנסת לה את המוטיב של רוע? השתמשת בביטוי יצרה, מה רע בזה? זה דרך הטבע.
לא רע בזה שאני עושה את זה, אלא רע בזה שאני עושה את זה כדי, לא כדי לחיות את עצמי בלבד, אלא כדי לשלוט.
בכל להקה, לא, אני לא יודע אם בכל, אבל בהרבה להקות של בעלי חיים, יש את הזכר שרוצה להיות זכר אלפא. זאת אומרת, כולם רוצים להיות זכר אלפא, רק אחד מסוגל. מי? זה שהוא באמת המובחר ביותר, כדי שההתרבות תהיה האיכותית ביותר. נטייה טבעית. להיות נאמבר 1.
נכון. אבל בסופו של דבר כולם מקבלים אותו, כי הוא ההכרחי בתוך הקבוצה.
נכון. ומה אצלנו בני האדם?
אצלנו? אנחנו לא מסכימים שיש מישהו. זה עברנו מהזמן הזה שהיינו חיות. וכבר לא יודע כמה, 500 שנה האחרונות, אפילו לפני זה, כבר יצאנו. אני חושב שזה מתקופת רומא, האנושות כבר התחילה לצאת מזה. אין כבר קיסרים, אין. היום זה בכלל, מי זה ראש ממשלה? לא מכיר אותו בכלל, מי הוא? זה סתם ככה כל אחד מסתכל על הגדול הדור בכוח, על הגדול בלהקה, כמו שאתה אומר.
אז מה אנחנו מפספסים? איפה השגיאה שלנו?
אנחנו לא קוראים את הטבע נכון. אנחנו לא יודעים איך להגיע לאיזון עם הטבע. זה צריכים ללמוד. בשביל זה אנחנו צריכים להתגבר על האגו שלנו. לראות את המצב המסודר היפה נכון. כי טבע הוא טבע עגול. והכל נמצא באיזון, בהרמוניה, באינטגרליות של כולם עם כולם. ואנחנו, כמה שמתקדמים הלאה, יותר ויותר מתרחקים זה מזה ומהאמת, ולאף אחד לא טוב. ואנחנו צריכים לחשוב מה יהיה.
אתה מדבר על איזון עם הטבע, ואתה אומר שאנחנו לא בדיוק יודעים איך להגיע למצב של איזון עם הטבע. אם אני מסתכל מה קורה בשכונה שבה אני גר, או אפילו בבניין שבו אני גר, אני רואה שבשנים האחרונות כל שנה הוסיפו לנו פח מסוג חדש. פעם היה לנו פח אחד, את כל הזבל זרקנו לפח אחד. עכשיו כשאתה יורד לזרוק את הזבל, יש לך פח אחד. יש לך, הוסיפו מעבר לירוק שהיה פעם, כחול. הוסיפו אחרי שנה מעבר לכחול, כתום. ברחוב על יד עשו כזה מארז גדול שבו אתה יכול לזרוק בגדים שאתה כבר לא צריך. שם אתה זורק כלי זכוכית שאתה לא צריך. כאן אתה זורק כלי פלסטיק. צריך כבר, לפעמים אתה מבולבל מרוב מחזורים, מה למחזר איפה, אולי התבלבלתי, שמתי את הזכוכית בפלסטיק. למה אני מספר לך את זה? לפני 10 שנים לא היה כלום, היה פח וזהו. עלתה המודעות, אנחנו ממחזרים.
לא.
האם זה אומר שהתקדמנו יותר לעבר האיזון עם הטבע? האם למדנו איך להיות במצב מאוזן יותר?
זה לא שעל המדעות, על הזבל. הזבל עלה. יש לך היום הרבה זבל.
זה ברור, נכון. יש לי היום הרבה זבל, אבל אני אומר, זה שעלתה המודעות לזה שצריך למחזר, האם בזה, ודאי שאנחנו בזה שומרים על הטבע מפסולת עודף.
מאין ברירה. מאין ברירה. כי אחרת אתה תקבור את עצמך, תקבור את עצמך תחת הזבל הזה. וכך אתה מגיע למצב, כמו בארצות המפותחות, ששם כל הזבל הזה הולך לשימוש חוזר. ואז אתה פוגע פחות באקולוגיה.
יופי. אז הנה, דבר אחד למדנו. מה לתפיסתך צריך עוד להוסיף כדי להתקדם לאיזון יותר גדול של האדם מול הטבע? מה עוד היית מוסיף?
מה שחזר לאדם, הרגשה שהוא נמצא במערכת הגולה. וכולם תלויים בכולם. והוא בזה שמתנהג יפה וטוב עם כל הבני אדם, וגם כן עם דומם צמח וחי, הוא סך הכל גורם לאיזון של מערכת הכללית, ואז זה חוזר עליו, ומביא לו בריאות, שלום, כל דבר.
אמרת עכשיו, קודם כל, להתנהג טוב, להתייחס טוב לבני האדם האחרים.
כן.
האם זה יוסיף לאיזון שלנו בתוך מערכת הטבע? לכאורה זה נסגר בינינו, בין בני האדם.
לא.
והטבע כאן סביבנו.
לא. זה שאתה מתייחס יפה וטוב לבני האדם, גם כן זה מחייב אותך להתייחס יפה וטוב לדומם צומח וחי.
למה? מה הקשר?
כי אנחנו חיים בזה. תחתנו כדור הארץ, דומם. בתוכו הרי געש, כל מיני דברים שאנחנו ממש בקושי חיים שורדים על הקרום הקטן הזה שעומד להתפוצץ. סביבנו זה עולם הצומח, בלי זה אנחנו בכלל לא היינו, אפילו גם לא היה לנו מה לנשום. אחר כך בתוך הצומח חי, עולם החי. אם לא צומח לא היה עולם החי. ובעולם החי שולטים אנחנו, בני האדם, שזה הדרגת המדבר, שאנחנו על ידי האגו שלנו רוצים להרוס את הכל. אז אנחנו צריכים להתייחס לכל המערכת הזאת, כמו להתייחס לטבע הזאת, כמו להכל, הכל כדור, הכל אינטגרלי, הכל תלוי זה בזה. ו... רק היחס היפה לכולם, אבל במיוחד דרך בני אדם לכולם, זה הביא לנו חיים טובים. אחרת אנחנו לא, 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 לא שורדים. כדור הארץ, אתה רואה, הוא הולך ונשחק. הוא כבר מדברים על כמה עוד שנים נשאר לנו לחיות עליו. למה? כי אנחנו הורסים אותו. אז למה לא עוצרים? לא יכולים, יש לנו אגו שלנו, שהוא יותר חשוב ממוות.
איפה עובר הקו הדק בין לקחת מכדור הארץ את מה שאנחנו צריכים כדי לחיות, לבין להרוס את כדור הארץ? מהי נקודת האיזון? הרי אנחנו צריכים לאכול, אנחנו צריכים לנשום, אנחנו צריכים...
הכרחיות, לא יגונה ולא ישובח.
כלומר?
שאנחנו נחיה כמו חיות. החיים שלנו על פני כדור הארץ, זה צריכים להיות חיים של חיות, שאני חי כדי לחיות בלבד, ולא צריך 1,000 סוגי גבינות וכל מיני דברים. אני חי כדי רק לשרוד, לחיות, חיים פיזיולוגיים שלי. כל היתר אני צריך להשקיע בחיים הרוחניים שלי.
מה זה אומר להשקיע בחיים הרוחניים שלי?
בהתקדמות הרוחנית, דרך יחס יפה וטוב של בני אדם.
אנחנו צריכים לפתח את רוח האדם, זה מה שאמרת?
כן.
ביחסים חדשים בין בני אדם.
כן.
אבל אמרת קודם משפט ככה מזעזע. אמרת אנחנו צריכים לחיות כמו חיות.
חיות לפי החי שבנו. כי כל אחד מאיתנו הוא כלול משני יצורים. יצור החי ויצור המדבר. כי יצור החי אני חייב לחיות כמו חיות. כמו חיות זה לא שאני חייב להיות שם תחת השיח או באיזה מערה. אלא שאני מספק לגוף שלי דברים הכרחיים, משהו חייב ולא יותר. ולא משתמש בשכל שלי, ביוצרות שבי, כדי לקחת מהטבע יותר ממה שגוף שלי כחי צריך. לא יגונה ולא ישובח, זה נקרא. וחוץ מזה, אני צריך לפתח חיים רוחניים שלי. בחיים רוחניים שלי אני חייב לתת לעצמי כל ההתפתחות הנדרשת, רק לצאת מתוך ההגבלות של האגו שלי וממש לעוף מעל השמיים.
המצאנו מטוסים, אנחנו עפים מעל השמיים. המצאנו גם טילים לצערי שעפים בשמיים. למה אתה מתכוון כשאתה אומר לעוף מעל השמיים?
מעל האגו שלנו, להשיג חיים אחרים, רוחניים, בקשר בינינו.
איזה מין חיים אלה?
זה חיים שהם נמצאים למעלה מהטבע הדומם צומח וחי, מהטבע של העולם הזה, ואנחנו צריכים כך למצוא את עצמנו. פשוט...
מה הצעד הראשון לקראת חיים כאלה? כי חיי רוח יש גם היום. יש תרבות, יש אומנות, יש השכלה, יש מדעים. 1,001 תחומים פיתח האדם שלא תמצא אותם בעולם החי. זאת אומרת, רוח האדם עלתה הרבה הרבה מעל רמת בעלי החיים. מהי התוספת שעליה אתה מדבר, שאליה אתה מכוון, שצריכה להצטרף לחיים שלנו ביחסים מרמה חדשה בין בני אדם, שלה אתה קורא תוספת רוחנית? מהי בדיוק?
אנחנו צריכים ביחסים בינינו לקבוע יחס יפה זה לזה, כמו שאיש אחד בלב אחד. אם לא נעשה זה, אין לנו זכות קיום. כי אנחנו מתפתחים רק באגו שלנו. ואם לא נאזן אותו עם יחס הטוב, לאזן, לא להרוס את האגו שלנו. לאזן עם היחס הטוב, אז אין לנו אפשרות להתקיים. כך הטבע בנוי, ואנחנו צריכים ללמוד את זה ולקיים את זה.
אז מה צריך להוסיף? אם את האגו לא צריך להרוס, מה צריך להוסיף?
תמיכה הדדית כדי להיות למעלה מהאגו, להשתמש בו בצורה יפה נכונה.
תמיכה הדדית של מי במי?
כולם בכולם. שאנחנו משתמשים באגו שלנו כדי שיהיה טוב לכולם. ולאחרים יותר קודם ממני.
זה כבר על טבעי, שלאחרים יהיה טוב לפני שלי טוב.
נצטרך להגיע לזה.
יש יצורים אחרים בטבע שכך פועלים? אני מניח שאין, שדואגים לטובתו של האחר לפני שהוא דואג לטובת עצמו.
לא.
אז למה האדם נדרש לזה?
כי יש לו אגו, ולאזן את האגו נכון, זה הוא צריך כך לדאוג. לטובת הזולת קודם, מה שלטובת עצמו.
מה זה ייתן לאדם אם הוא יצליח לפתח יכולת כזו להתחשב בזולת לפני שהוא מתחשב בעצמו?
זה ייתן לו היכרות של חיים נצקיים, שלמים, בדרגת הגובה של הטבע הגלובלי אינטגרלי, שזה נקרא אלוקות.
זה נשמע משהו לא מוכר.
בסדר, לפניך.
בדקה שנותרה אני רוצה רק שתסגור לי מעגל. אמרת בתהילת הדיון שלנו שאם האדם יבצע תיקון בתפיסה שלו, ביחס שלו, בהתנהגות שלו, פתאום כל הטבע יפרח. אם האדם יפתח יכולת כזו לחשוב על האחר לפני שהוא חושב על עצמו, מה זה יעשה למערכת הטבע שבתוכה אנחנו חיים?
כי כל מה שאנחנו רואים בטבע, אנחנו רואים צורות שאדם קלקל. גם בדומם, בערי געש, בכל מיני דברים, בהתפרצויות, בצונאמי, בכל דבר. זה התפוצצויות בחלל, שם עם הכוכבים. הכל זה אדם מבצע ביחס שלו להטבע. וגם כן בעניין הצומח, בעניין החי, אם אנחנו נעשה בינינו יחסים טובים, אנחנו נגרום לאיזון הכללי של כל היקום, ואז נרגיש מה שנקרא גן עדן.
אנחנו איתך הרב לייטמן, חתמנו.
אני מקבל אתכם, בבקשה.
תודה רבה לך, תודה גם לכם צופים יקרים שהייתם איתנו. לצערנו הזמן הסתיים, תבואו שוב, נמשיך. חיים חדשים, כל טוב, להתראות. ביי.